‫הבנתי הכי משמעותית בדבר התנ"ך. ‫זה בואו נזכר. ‫שתוש משהו?
‫החפץ זה לא חפץ.
טוב, אנחנו נמצאים, אנחנו עכשיו באמצע תקופה, אני ממש כאילו, אני עכשיו זרוק אתכם עכשיו קדימה, כי זה עושה עם כל הבקיאות. עכשיו להגיע סוף סוף לרבדים יותר מעניינים. דיברנו על יהוא, אני אתחיל לפני כן, דיברנו על השליחות של אליהו, השליחות, השינוי בתוכנית של אליהו. בואו נזכר, תראו, סוגר שם חצי תנ"ך. זוכרים, מלכים א', פרק י"ט, פסוקים חשובים. כשאליהו עוזב, אנחנו נכנסים לתקופה חדשה, עם שלושה מינויים. דיברנו על שניים, עכשיו הגיע הזמן לדבר על המינוי השלישי. בואו נזכר, פרק י"ט, מלכים א', פרק י"ט, פסוק ט"ו. בסדר? אני יכול לרוץ את מהר, שנספיק יותר...
כן.
ימין עצמאים מדי, תעצור אותי. ואומר השם אליו, לך שוב לדרכך, מדבר עד המסק. ובאת ומשכתה את חזאי למלך על הרם, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מהווה מחולה תמשך לנביא תחתיך. שלושה מנויים, חזאל מלך על הרם, יהוא מלך על ישראל, ואלישע נביא תחתיך. והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע, וישארתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא קראו לבעל וכל הפה אשר לא נשא. אז אנחנו נותנים פה שני שינוי, מהפכה עולמית. כן, מהפכה בנבואה, אליהו מתחלף באלישע, מהפכה במלוכה, בשלטון, יהוא הולך לחסל בית אחאב, ומהפכה בעולם, כי חזאל הולך להיות מלך של הרם. אז דיברנו על השינויים, התחלנו מאלישע, עברנו ליהוא, עכשיו נגיע לחזאל. אלישע ראינו את השינוי שלו בתפיסה, נכון? אני רק מזכיר, בחצי מילה. אליהו שהגיע לעקור את הבעל בישראל, מגיע ב... אבל לא מצליח. ואז מגיע אלישע ומשנה את הגישה, אלישע צריך לבוא מתוך העם. אליהו תבע כבוד האב ולא כבוד הבן, יבוא אלישע וידבר על כבוד הבן, וירפא את המעיין של יריחו, לא יאמן, אותו הייתה יריחו שנבנתה על ידי יחיאל בית האלי, ששילם במות כל בניו על זה, כדי להוציא את הקדוש ברוך הוא מארץ ישראל, אליהו מרפא את המים שלהם. כן, ממש מהפכה בכל התפיסה הנבואית, איך מתייחסים לעם ישראל למצב שהוא עושה. אבל האם אלישע טיפל בבעל? אנחנו לא רואים שהוא הצליח להחריט את הבעל. הוא מתקרב אליו יותר, הוא עוזר לעם ישראל, הוא פותר בבעיות או בצרות, מלכים שמסתפרים במלחמות, אז הוא עוזר להם לצאת מהתסבוכת. בסדר, אבל איפה כל זה עוזר? שינו בתפיסה, אבל לא זה כנראה מה שמחריט את הבעל מישראל. אבל זה שלב ראשון. שלב שני, עברנו ליהוא. ראינו את המהפכה של יהוא. יהוא מחריט את בית אחאב בצורה אכזרית, ממש נחסל לגמרי, לא משאיר זכר לבית אחאב, כולל את איזבל, מהפכה אדירה גם את ישראל, גם את בית יהודה, נכון זוכרים? אין מספר שבע, כן, אין מספר שבע. ממש מהפכה שנשמעת מאוד מאוד מהירה, מאוד מיידית, מטפל בשני המורדים האלה, גם בשלטון, שהוא מחסל את כל בית אחאב, ואת כל בית יהודה, וגם את... אחזי המלך יהודה, כל משהו קרוב משפחה. ראינו, אני חושב שזה תוך כדי מצור, תוך כדי מלחמה, כשהעם כולו ביבש גלעד, הצבא ביבש גלעד, ומשני המלכים בישראל, מצב מסוכן מאוד, הוא עושה מהפכה, שבוודאי עשתה שינויים פוליטיים קשים מאוד, והכל עכשיו מרוסק, ועכשיו כל השלטון הולך להתבוטט. זה מהפכה אחת שהוא עושה, ומהפכה שנייה הוא מחליט את בית הבעל. הולך, אוסף את כל כהני הבעל, ובתחכום שלו אוסף אותם לתוך בית אחד, ומחליט את כולם. כן.
אני קצת לא מבין בתקופת התקופה הזאת, כל מי שרוצה בעצם פשוט הורג את המלוכה ויגמר?
כן. זה לא כך פשוט.
לא, אבל אם נגיד, אני אומר, אז מה פה העניין של בכלל מורד במלכות או משהו כזה? כאילו, אתה מורד במלכות, טוב, בוא נראה, אם תצליח להרוג את כולם ולהיות מלך סבא בבית, לא. אין שום
סיבה להרוג
את המורד במלכות,
בוא
נראה אותך מתמודד כאילו.
ממש ככה, אתה יודע פה בחייה הלכתית. האם יש דין מורד במלכות?
לא, אני אומר, הרי יש שדוד הורג את, לא יודע, גם את שבע בן מחי וגם את, כאילו כל מיני כאלה שהיו מורדים במלכות. מה זה מורד במלכות? בוא כולם מורדים במלכות
בפוטנציה,
השאלה
אם היא מצליח. וואי, אלף הבדלים. אתה צודק מאוד, אבל השוואה ממש לא נכונה. למה לא? השוואה מאוד לא, היא מאוד מחדלת, שאנחנו מדברים משהו אחר לגמרי. דיברנו על זה שהפילוג של המלוכה, כן, כבר אנחנו מתחילים משם, יהודה וישראל, פה כבר התפלג השלטון מהעם. בית יהודה זה עדיין הבית המרכזי, בית דוד, תמיד המלך ימין בית דוד, משהו שהיית הזאת. גם כשירצחו את המלך, ימינו במקום המלך אחר. יהיו כמה מקרים בודדים כאלה במלכות בית דוד. ושם יש בית המקדש, שם ירושלים, עיר הבירה. מוסדות השלטון זה יהודה. ישראל, ברגע שמפלגים אותה מיהודה, אמרנו, החלוקה בין יהודה לישראל זה החלוקה בין העם לשלטון. עכשיו, ישראל זה מדינה ככל העמים, אוכלוסייה, יש אינה מלך, ולא שום זכויות לגיטימיות. כלומר, תמיד המלך הוא בשכות עצמו. אין לו איזה שושלת שהוא מקים, איזה, הוא הולך לקיים את מצוות המלך. יש אוכלוסייה, יש מדינה גדולה מאוד, 10 שבטים, צריך להקים אליה מלך, אז ממנים מלך, אבל הוא באמת כובש את השלטון, כמו, סליחה על ההשוואה, כל העמים האחרים. כשבא איזה מלך וכובש את השלטון, אז אומרים לו משהו, אם כל הוא מחזיק מעמד, הוא מצליח למנות גם את הבן שלו למלך, בסדר, אם רוצים אותו, תוכלו אותו. אין לגיטימציה לשלטון של ישראל, זה רק מדינה שלמה, אוכלוסייה שלמה, שצריכה מנהים. זה לא בית דוד, זה לא המלך האידיאלי, זה לא המלך שלו. גם ביהודה זה לא מלך אידיאלי, אבל אין לזה את המשמעות השלטונית כמו של בית דוד. זה באמת משהו שהיו תופס את השלטון. כך היה מאז עומרי, פעם ירובעם, שבא עכשיו מחסל אותו, ועומרי מחסל אותו, עכשיו יהוא מחסל אותו. ככה השלטון מתחלף בבית ישראל. כל בית מחסל את הבית הקודם, בכל העולם. באמת מה הלגיטימציה שלך? ככוח, מישהו חזק יותר, הוא שולל יותר זמן. אין בזה שום, בשום אידיאליות, זה משהו ערכי. מי שחזק שואל את זה. אז לכן זה ברור למה כשהוא מחליט בית אחר, הוא צריך לחסל את כולם. זה לא כי יש להם את זה עונש מוות, מגיע להם איזה דין, כי צריך לחסל את כל האופוזיציה. אם אחד בית אחר, אז הוא עלול למרוד חזרה, אז הוא צריך לחסל את כולם. בצורה מאוד אכזרית. ודווקא יהוא, עליו כן נאמר, כן, הוא הצליח. ראינו בפרק מנחם ב' פרק, קופצים הרבה קדימה, פרק י', כן, פסוק מאוד חזק, וישמד יהוא את הבעל מישראל. יהוא מצליח גם להחליף את השלטון וגם להחליף את בית הבעל. הרי יש קשר בין השלטון לעבודת הבעל, איזבל זאת ששלטה בממלכה, איזו שהביאה את הבעל, אז הוא חסר את איזבל ואת כל בית אחיו וגם את הבעל. ונהדר, ויהוא הצליח לעשות מה שאף אחד לא הצליח לפניו, וישמד יהוא את הבעל מישראל. רק חטאי ירובעם ולבנת שלחתי לישראל, לא שר איום אחריהם, את כלי הזהב אשר בית אל ואשר בית דן. בסדר, זה פחות נורא. אבל את הבעל הוא התחיל להצליח לחסל. והנה מגיע אליו אפילו נביא. פסוק למד. ויאמר השם אל יהוא, יען אשר רטיבות אלא עשית ישר בעיניי, ככל אשר בלבבי עשית לבית אחיו, בני רביעים ישבו לך בסיס. בסוף מה שעשית, כן, ברכה מיוחדת, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. מצוין. ולכאורה פה התגשמה במלואה ההבטחה, החזון, מה שאליהו ניסה לא הצליח. הצלחנו לחסל את הבעל בישראל. לחסל את השלטון, לחסל את הבעל, לכאורה פה כולם צריכים להיות מאושרים, ולשבת איש תחת לפעמים ותחת עינתו. אבל אנחנו אומרים פעם שעברה, אנחנו לא מתרשמים שזה ככה. קודם כל ההבטחה מאוד מסויגת. בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. למה בני רביעים? הוא כל כך נחמד, למה להגיד לו עד עולם? גם לשאול הבטיחו עד עולם, בסוף הוא נפל. גם דוד הבטיחו עד עולם, ובסוף היה צריך לפלג לו הלכה. תבטיח לו עד עולם, למה פעם מראש, אתה בא לברך אותו, אתה אומר לו, טוב, בני רביעים, וזהו. קצת צורם, נכון? למה ההבטחה היא מסויגת כזאת? אתה שומע שיש פה משהו שהוא לא מושלם, אבל לא רק זה, בעיקר מה שראינו, לא על זה דיבר אליהו, נכון? והיה הנמלת מחרב חזאל ימית יהוא, הנמלת מחרב יהוא ימית אלישע, משרתים בישראל 7,000, זה לא מצב. בסדר, יש פה מהפכה, והרבה כנראה גם נהגו, אבל הנבואה של אליהו נשמעת הרבה יותר מזעזעת, הולכים פה להחריט את כל העם, להשאיר 7,000. אז מה זה 7,000 מספר סמלי? כאן היא להשאיר קצת מאוד. איפה עכשיו השמדה המונית. נו, היא עושה את זה בלי יותר מדי. לא שם רשות פגע בישראל, יהוא. פגע בטחה, בסדר, חיסר אותם, אבל בישראל הוא לא פגע. יאמר שישראל, כי הוא שייך מלוכה בישראל, אז מה? על מה אתה מדבר? שתוכנית הרבה יותר אכזרית. ואלישה ימית, ויהו ימית, ואלישה לא ימית אף אחד. אנחנו שומעים שיש פה תוכנית אחרת לגמרי. שיהו אולי רק התחיל אותה, אבל היא עוד לא התממשה. אתם מרגישים כמוני? מה ביוק ההבטחה, מה החזון שנאמר לאליהו? הסתכלנו את זה שלא פעמים, לא פעמים, הקדוש ברוך הוא מערב אותנו בתוכניות שלו. וזה אחת הבנים הבודדות, אפשר לציין, שומע לנו, תקשיבו, ככה הולך לעשות עכשיו. בדרך כלל אנחנו מבינים את רצון השם עם השפע. כשקוראים משהו, אנחנו מבינים למה השם עשה מה שהוא עשה. פה אומר, תקשיבו, זו התוכנית שלי. נו, אז אני מחצה שזה יתממש. זה עוד לא יתממש. היה לנו את יהוא ששם מהפכה, החיק את הפעל, אבל זה לא נראה שעל זה מדובר. ובשביל זה אנחנו צריכים להגיע לחילוף השלישי. זה הכל זה רק הסיכום שפעם שעברה, נראה לי. בסדר? זוכרים? החילוף השלישי זה חזאל. ופה בעצם אולי החלק המשמעותי יותר. כן, אליהו מצטווה להמליך את חזאל למלך על ארם. טוב, אז מה זה להמליך את חזאל למלך ארם? כאילו, ארם שואלים אותנו מי המלך שלהם. זה מצחיק, כן, ארם לא שואלים אותנו. הם האויבים הכי קשים של עם ישראל בתקופה הזו. אבל זה אמירה נבואית, זה להגיד כאילו, עכשיו נמנה את חזאל על ארם. כלומר, נעשה מהפך גם, גם בארם. הנה המהפך הזה, עושה אותו בעצם אלישע. בואו נקרא את הסיפור. פרק ח', מלכים ב' פרק ח'. אלישע כן מעורב בזה, לא ממש להמליך את חזאל, אבל לנבא לו. מלכים ב' פרק ח', פסוק ז'. ויבוא אלישע דמשק, ובן הדד מלך ארם חולה. ויוגד לו לאמור, בא איש האלוהים עד הנה. מעניין מה אלישע עושה בדמשק. ויאמר המלך לחזאל, קח בן חמינך, בן הדד מלך ארם, שולח את חזאל, שר בכיר שלו, קח בן חמינך, ולך לקראת איש האלוהים, ודרשת את השם מאותו לאמור, היחיה מחולי זה. יופי, אז שאל אותו אם אני עתיד לחיות מהחולי הזה, ולך לחזאל לקראתו, ולקח מנחה בידו, וכל טוב דמשק, מסע 40 גמל, ויבוא ויעמוד לפניו, ויאמר, בנך בן הדד מלך ארם, שלחן נלך לאמור, היחיה מחולי זה. שוב חזאל, השליח של בן הדד, שולט את אלישע, בן הדד יחיה. היום אליו אלישע, לך אמור לו, חיות יחיה. ויראני השם, כמות ימות. יש פה קריא וכתיב מאוד נחמדים, נכון? לך אמור לו, הקריא זה לא, עם וו. תאמר לו, חיות יחיה. תגיד לו משהו יחיה, בסדר. אבל יראני השם, כמות ימות. אני אומר לך בינינו, שימות. אז הכתיב, אומר את זה במובן אחר. לך אמור, לא חיות תחיה. נכון? כלומר, בינינו אנחנו יודעים שזה בעצם שקר. תגידו תחיה, אבל זה בעצם האמת היא שלא יחיה. ואז אלישע לא מתאפק, ויאמן את פניו, וישם עד בוש, עייף כאיש האלוהים. כן, הולך לבכות, פתאום מתפרץ ובכי, מה קרה? אומר חזאל, מדוע אדוני בוכה? הוא אומר, כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל, אני יודע מה אתה תעשה חזאל לבני ישראל. ראה, מבצריהם תשלח באש, ובחוריהם בחרב תהרוג, ועולליהם תרטש, והרותיהם תבקע, הרותיהם נשים הרות. אני יודע מה אתה תעשה לעם ישראל, אתה חזאל. חזאל אומר, מה אני? למה אני? הוא אומר חזאל, כי מי עבדך הכלב, כי יעשה הדבר הגדול הזה? הוא אומר לי שם, יראני השם אותך מלך על ארם. אז סתם להרע מאוד מעניין לגבי חזאל, בואו נסרגע לפסיכולוגיה של חזאל. חזאל מגיע עם מנחה, מחבר את אישה אלוהים, כנראה שהיה לו כבוד גם מחוץ לעם ישראל, מביא לו מנחה, ואומר לו, בנך, בן הדד, שאה אותי. הוא אומר לו, תשמע חזאל, אומר לו, בן הדד ימות, כן. ואז הוא אומר לו, חזאל, אתה תבקע את העם, אתה תרטש את עם ישראל גם. וחזאל נבהל, כן, מי אני? מה עבדך, הכלב, כי עשה הדבר הגדול הזה, מה פתאום? שאין דבר כזה. אמרו לאלישע, כן, כי אתה תחליף את הבן אדם, תהיה מלך על ארם. חזאל שותק. נכון? היה מצופה שהוא יגיד, אתה כל כך מזועזע מה שמעת עכשיו, כן? מה עבדך, כן, כי עשה הדבר הגדול הזה. היה מצופה שמה שתגיד, מה יגיד חזאל? חס וחלילה, אני אהיה מלך טוב, אני צור קשרים עם ישראל, ואני אוהב את ישראל, נכון? אבל חזאל שותק. זאת אומרת, בתוך חזאל, כשאומרים לו אישה, אתה עוד אדם ישראל, הוא מתעזע, אתה חושב שיש דבר כזה. כשאומרים לו, אתה תהיה מלך של ארם, הבנתי. כאילו, מה לעשות, מלך של ארם, ארם מסולים את ישראל. אותו מלך על ישראל, זה מה שאתה תעשה, זה לא מפתיע את זה. הרם זה האויב הכי קשה של עם ישראל בתקופה הזאת. וילך מת אלישע, ויבוא לאדוניו, ויאמר לו, מה אמר לך אלישע? שואל אותו בן הדד, מה אמר לך אלישע? ויאמר, אמר לי, יחיה או תחיה. ויהי מחרת, ויקח המחבר, ויטבול במים, ויפוס את פניו, וימות. לא חזאל תחתיו. אז אלישע לא ממליך את חזאל ממש, כן? זה לא שאלישע ממליך אותו. אלישע ניבא לו. אז מה שהשם אומר לאליהו, לך תמליך את חזאל, לא הכוונה לך תשים לו כתר על הראש, כנאי, הולכים לעשות פה מהפך עולמי, גם בנבואה, גם בשלטון בישראל, וגם בשלטון של ארם. אז הנה זה קורה. ועכשיו מתחיל פה תהליך הידרדרות, היום ונורא, של יחסי ארם וישראל. ראינו כבר שארם נלחם בישראל, ממח אב, זה לא חדש. ארם נלחמו בישראל, עם תקופה קצרה של 3 שנים שהיה קצת שלום. אבל מפה והלאה, הארם הולכים ומתחזקים. והאימפריה הארמית הולכת ושולטת בכל המרחב, ועושה בדיוק את מה שאלישע אמר. כן, אשר תעשה לבני ישראל רעה, מבצריהם תשלח באש, בחורים בחרב תהרוג, עול אליהם תרטש והרותם תבקיע. בתהליך מאוד מסודר, ובואו נאמר רגע אחד על השושלת של יהוא. כן, אמרנו אלישע ומליך את יהוא, ובמקביל חזאל עולה להיות מלך על הרם, וכשחזאל מגיע להיות מלך על הרם, הכל הולך ומדרדר. בואו נקרא כמה פסוקים. קודם כל אמרנו שהמהפכה שיהוא, כן, יהוא מצליח להרוג את שני מלכי ישראל ויהודה, במלחמה נגד חזאל, סוף פרק ח'. פסוק כ"ח, וילך את יורם בן אחאב, זה החזייה, מלך יהודה הולך את יורם בן אחאב, למלחמה עם חזאל מלך ארם ברמות גלעד, והיכו ארם את יורם. כן, ואז יורם הולך להתרפא בישראל, והולך אחר מלך יהודה לבקר אותו, ושם מתחוללת הפיכת יהוא. כבר הנה פעם, כבר בהתחלה, חזאל יוצא מלחמה נגד ישראל, ומכה אותם. כן, מצב כזה, לעשות מהפכה, מצב מסוכן, מבחינה מדינית. הוא מחליש עוד יותר את הצבא, עוד יותר את המדינה, עוד יותר עוזר לחזאל לגבור על ישראל. וזה מה שקורה. בואו נדלג קצת קדימה. יהוא מולך על ישראל, אחרי יהוא, כן, מה שקורה שם באמת בדילוגים, אחרי שיהוא ממליך את ישראל, מחליט את הבעל מישראל, בואו נחזור לפרק י' פסוק ל'. אני חושב שאני מבלבל אתכם עכשיו כשאני רץ בפסוקים, מסכים עוד מה למד?
כן, כן, אבל לא
צריך לכתוב את זה, לא אחרי.
יהוא עכשיו מלך על ישראל, אז מה הקטע של יורם בן אחאב
והמדיה שהוא... הוא רק את שניהם כדי שיהיה מלך במקומו.
אז הוא הרג את בית אחאב, ראינו שהרג אותו
בשיעור בהם כאילו את איזבל ולנער, ועכשיו הוא הרג את... לא, זה תחיל מיורם. הוא הרג את יורם בן אחאב, ואחרי זה הרג את איזבל, אמא שלו. ואת כל בית אחאב, ואת כל החזייה, ואת כל המשפחת. תראו פרק י' פסוק ל'. ויאמר השם אל יהוא, יען אשר תיבות לעשות אלישע בעיניי, ככל אשר בלבבי נשאת לבית אחאב, בני רביעים ישבו לך על כבשי ישראל. לא שמע ללכת בתורת השם אלוהי ישראל בכל לבבו, לא שם מהלכתות ירובעם אשר החטיא את ישראל. זאת אומרת, גם אחרי ההבטחה הגדולה שהשם אומר ליהוא, יטיבות לעשות הישר בעיניי, זו ברכה שאף אחד ממלכי ישראל לא קיבל אותה. מלכי יהודה, יש כמה כאלה, מלכי ישראל, הישר בעיניי. גם אחרי זה יהוא לא הולך בדיוק בדרכי השם, והפסוק ל"ב, בימים ההם החל השם לקצות בישראל, ויקם חזאל בכל גבול ישראל. ביטוי מאוד חשוב, כן? בימים ההם החל השם לקצות בישראל, להקים חזאל בכל גבול ישראל. מי קיצה בישראל? חזאל, נכון? אבל כבר, עוד לפני שהוא מזכיר את השם של חזאל, מזכירים לי מי שלח את חזאל לשם. השם הולך לקצות בישראל עכשיו, על ידי חזאל. אנחנו שומעים פה שהקדוש ברוך הוא מפעיל את חזאל כדי לפגוע בישראל. אפשר לקשר את זה לפסוק של יהוא, כן? והוא לא שמע לך בדרכי בתורת השם, אז מה נשים אותו? אבל הרצף של הפסוקים פה מבלבל אותנו. בהתחלה אתה אומר, אתה מביא תיאור ארוך מאוד של יהוא, איך הוא מחסל את הבעל מישראל, מצליח במקום שייך אליהו ואלישע לא יוצא. ואתה מברך אותו, יאללה שירת תיבות על הספשע בעיניי, הוא לא שמע לך בדרכי השם, מתחיל לקצות בישראל. יש פה איזו קפיצה כזאת. אני הייתי מצפה ש... אם אתה רוצה להגיד שהשם מניש את ישראל, על ידי חזאל, מלך הרם, אז נפגוש בזה מלך רשע, שחוטא ומכתיב, אז אתה אומר שהשם מניש את ישראל, זה מובן. אבל אתה נותן לי הקדמה שיהוא היה בסדר דווקא. כמעט בסדר, לא 100%. אבל עשה ישר בעיניים. אתה מבטיח לו בני רביעים. אז למה אתה ישר מקצה בישראל? אתם יודעים את הבעיה פה, הפסוקים כאילו מצמידים פה משהו לא ברור. אתה קורא את התורה, משהו לא מסודר, לא מסתדר. אנחנו מצפים לשמוע דבר כזה על מלאכים רשעים. לא על מלאכים שנותנים לכאלה ברכות. מה שמעורר את העניין שכנראה אין קשר בין יהום לבין חזאי. זאת אומרת, זה שהוא היה טוב, טבעות על הסוד הישב בעיניי וקיבל ברכה לבני רביעים, זה בזכות יהום, אז הוא לא היה נוס, באחוז מושלם. זה ששם מקצר בישראל, כנראה לא בגלל יהום. אתם יודעים בינתיים בערך. זה לא, אין קשר בין מעשה יהום לבין זה ששם מעניש את חזאי. לא, חזאי זה לא עונש ליהום. שלא הלך בדרכי השם, כי הוא כן בסדר, הוא קבל כן הערכה חיובית, 90%. אלא מה? אז הם יזרו אותנו חזרה לאליהו. עכשיו התחיל התהליך. עכשיו הולכים לחסל את ישראל. בימים ההם החל השם לקצות בישראל, והקם חזאי בכל גבול ישראל. מן הירדן, מזרח השמש, את כל ארץ הגלעד, הגדי והרובני והמנשי, מהעורר של נחל ארנון, והגלעד והבשן. חזאי המלך הרם משתלט על כל עבר הירדן, הצד המזרחי של ממלכת ישראל, ומתחיל לשעבר את ישראל. זה מתחיל אצל יהוא, פסוק למדי, והשכב יהוא עם אבותיו וגמרו אותו בשומרון, והמלוך יהוא אחז בנו תחתיו. בסדר? עכשיו נראה איך שלאורך כל השושלת של יהוא, המצוקה מול ארם הולכת וגדלה. והמלוך יהוא אחז בנו תחתיו. אחרי זה יש לנו סיפור, עוברים לבית יהודה, מלוכת יהודה, אז אני אדלג על זה רגע אחד. פרק ב' ונחזור לפרק י' ג' בסדר? בשנת 23 שנה ליואש בן יחזיה בן יהודה מלך יואחז בן יהוא על ישראל בשומרון 17 שנה. כן, זה הבן השני, כלומר שושלת הדור השני. היהוא עכשיו הדור השני. והיה שרה בני השם ואין לך חרטות ירמה מנבט אשר החתית ישראל עושה ממנה. והחרף השם בישראל והתנה בית חזאל מלך הרם וביד בן הדד בן חזאל, בן כל הימים, זה לא הבן הדד הקודם, זה הבן של חזאל. ויכל יאחז את פני השם, תראו את ביטויים, ויכל יאחז את פני השם, וישמע אליו השם, כי ראה את לחת ישראל, כי לחץ אותם מלך הרם. כלומר, השם, עוד פעם, הכל מיוחס אליו, חזאל מלך הרם והבן שלו, לוחצים את ישראל בשליחות השם. כן, ויחרף השם בישראל, ויתנה ביד חזאל. עד כדי כך, יוחנן, שהוא לא הכי צדיק, והיה שרה בעיני השם, הוא לא קיבל הערכה חיובית כמו שקיבל יהוא, הוא מתפלל, ויחל יוחנן את פני השם. אז אתה מבין שכנראה המצב שהגיע אליו יוחנן זה כל כך לחוץ, שהוא לא ראה, לא ראה פתאום לכם חוץ מלהתפלל להשם. ויחל יוחנן את פני השם, וישמע אליו השם, כי ראה את לחץ ישראל, כי לחץ אותם מלך ארם. זה ביטוי מאוד קשים. לא כתוב שארם נלחם נגדם, לא כתוב שארם יצא נגדם למלחמה. לחץ אותם, ממש, ולחץ. ויתן השם בישראל מושיע, ויצאו מתחת יד הרם, וישבו בני ישראל ועולם כתמות שישור. הצליחו להינצל מיד הרם. טוב, לא הבאתי לפה, לא הבאתי לכם פה, אבל כן, מי זה המושיע הזה? ויתן השם בישראל מושיע. לא כתוב מי זה המושיע, זה לא משנה כנראה. אבל הגענו מצב כזה שהעם כל כך לוחצים את ישראל, כבר במי יהיו אתכם. כבר הוא כובש את כל עבר הדין המזרחים, ממשיך עם הלחת על ישראל, בן יואחז, ממש לוחץ אותם, עד כדי כך שצריך להתחנן. כן, ויחל יואחז את מי השם, כן, מזכירים אותי, ויחל משה את מי השם אלוהיו, כן, צריך להתחנן, את השם שיוציא אותנו למצב הזה, והשם היה בסדר, נו, נעזור לכם. מי זה המושיע? אז לא כתוב פה מי זה המושיע. אז שוב, זה לא כתוב כזה, באמת לא חשוב. אבל החוקרים אומרים שהמושיע הזה, אותם מיודענו, מלך אשור, כן? כל פעם בצוות הזה, בין, כן, כשארם מוחצים את ישראל למזרח, אז מזרחית אליהם נמצאת אשור, שהיא אימפריה שהולכת וגדלה, וכשהוא עושה, מלך אשור עושה מה זה מסע, מערב ולכבוש את השטחים שם, מערב נלחצים. ועוזים את האויב הקטן, שזה ישראל, ונחלצים מעזרת עצמם נגד אשור, אז זה נותן קצת תאוויר לנשימה לישראל. מושיע, זו ישועה קטנה, אבל זה לא מספיק. פסוק ו', אך לא עושה המחותות את ירובעם, אשר החתית ישראל בעם, בעלך, וגם האשרה עמדה בשומרון, כי לא השאירו ליוחז עם, כי עם 50 פרשים, ועשרה רכב, ועשרת אלפים רגלי. תראו מה נשאר מצווה ישראל. 50 פרשים ועשרה רכב ועשרת אלפים רגלי, כי בדם מלך ארם ויסימם כאפר לדוש. אז הישועה לא הייתה מה שישועה, זה לא שפתאום חזרנו חזרה כן, ארם עזבו אותנו וצלחנו לפרוח. ארם תפסו אותנו בגרון והוא קצת שחרר אותנו. שאלתי לנשון. אבל ארם דש את ישראל ויסימם כאפר לדוש. אין צבא, אין כלום, המערכה מפורקת לגמרי. ארם שולטים בצורה מאוד חזקה, זה בימי יואחז. הלאה, אחרי יואחז מגיע הבן שלו, פסוק י' בשנת 37 שנה, ליואש בן, מלבדה, מלאך יואש בן יואחז אל ישראל, זה כבר אדון שלישי, יואש בן יואחז בן יהוא. צריכים לעקוב, עוד לא טיפשתם. מה קורה אצל יואש? דווקא אצל יואש קורה משהו מעניין, בואו נקרא את פסוק י' ולשח היה חלה את חוליו אשר ימות בו, וירד אליו יואש מלך ישראל ויפך על פניו, ויאמר אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, הנה אישה עומד למות, ויואש מלך ישראל מכבד אותו והולך להיפרד ממנו, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, זה הביטוי ש... אלישה נפרד מאליהו, עכשיו אומר את זה יואש, ואומר אלישה, כן, נותן לו איזה מתנת פרידה לפני שהוא עוזב אותו, ואומר אלישה, קח קשת וחיצים, וקח עליו קשת וחיצים, ואומר אלישה ישראל, הרכב אתך על הקשת, תמשוך את התחזית לקשת, והרכב ידו, וישם אלישה ידיו על ידי המלך, מחזיקים שניהם את הקשת ואת החיצים. ויאמר, פתח החלון קדמה, תפתח החלון לכיוון מזרח, למה המזרח? אני נמצא שם מזרח?
ארם.
ארם. ויפתח. ויאמר אלישה, ירא, תראה אחורה את חץ, ויור. ויאמר, חץ שועה להשם, חץ שועה בארם, והכיתה את ארם באפיק עד כאן. הנה אני עוזר לך. המתנת פרידה שנותן לך, הוא נתן לי מתנת פרידה כשאני עזבתי אותו בשניים ברוכה אליי. המתנה שאני נותן לך, יואש, זה ניצחון לארם. ואם יקח עצים, ויקח, ואם נאמר לך ישראל, הח ארצה. קח עצים, תקע על הרצפה, כמו הערבות של שחר הארם. ויח שלוש פעמים, ויאר. ויחרם מכה שלוש פעמים, ויוצא. ואז היא נשאר כועס עליו, וקצוף עליו אישה אלוהים ואומר, נק עוד חמש או שש פעמים, אז הקיטה את הרם עד כלה, ואתה שלוש פעמים תקה את הרם. אם היית מכה מחזיר שש פעמים, היית מחזיר את הרם. הביא לך מתנה, חץ תשועה להשם, חץ תשועה בארם. אם היית מכה כמה פעמים, היית מכה את הרם. עכשיו, מחלת אותם. לא תצליח לחלות אותם, תקה אותם רק שלוש פעמים, ואחרי זה הם יחזרו. איזה בסה, זה כזה מצב, כאילו, אם היה מכיר עוד כמה פעמים, ההיסטוריה הייתה משתנה. כן, ארם היו בבחת נעלמים, ויש לו כך שלוש ולא שש. אני אעשה לך אותה, נכון? איך אפשר להבין את זה, את האירוע הזה, נכון? זה אירוע מפתיע. בסדר, אז עכשיו אני אקריא עוד שלוש פעמים. לא, זה נגמר. לא, זה נגמר. זה היה כאילו, זה משחק כזה, כן?
אפשר גם היה להגיד שאם הוא היה מכיר שש פעמים, הוא היה אמור למה
להקריא. או תשע, בדיוק. נכון? אז מה הכוונה שיש כאן? ובאמת, למה יואש לא יקרא שש פעמים? לא יקרא שלוש פעמים. מה אתם אומרים? אתם מגיעים את המציאות הזאת?
מה הכוונה שלוש פעמים? שלוש פעמים של מה?
אחת, שתיים, שלוש. כן, מחיצים על הרצפה. אומרים לו, אישה כועש עליו, ויקצוף. ויקצוף עליו אישה אלוהים. אה, תצריך שש פעמים לעשות את זה. חמש, שש לפחות. נו, מה אתה אוכל? זה צריך לך לדמיין את זה. מה עומד מאחורי הסיפור הזה?
לא לוותר,
כאילו. מצוין, ולמה יואש ביקש שלוש פעמים? ועצר, ויעמוד. ויעמוד שלוש פעמים ויעמוד.
לא מספיק נחוש. כן, אולי הוא רפוי כזה, כזה גם
הקאות הן רפויות. איך אני רואה את זה? זה נראה לי כל כך מוחשי, כן? יואש מגיע לאלישה. אומר אלישה, מתנה שלי אליך, תקה את הרם. איך הגיב? נסו לדמיין בדמיון. נצרות יואש מלך הרם, מלך ישראל. איך הוא מגיב להבטחה הגדולה של אלישה?
וואלה.
מה? וואלה. אם הוא אומר וואלה, ההיסטוריה הייתה משתנה. נכון? כל הכבוד, תודה רבה אלישה, אתה עוזר לנו, נחקה את הרם, נחסה אותם. אבל כנראה לא מגיב ככה. איך הוא מגיב? חצי בהפתעה, חצי באכזבה, חצי בייאוש, חצי... קיצור, מספק, מה, נחסה את הרם, על מה אתה מדבר? וישמים כאפה לדוש, ונותן להם פה הרם, מה אתה יודע, איזה... אישר נביא, בסדר, אבל לחלות את הרם, והיא כיתה את הרם באפק עד כלה, לחלות את הרם. כן, זה כמו שנגיד לכם עכשיו, תירח עץ, וככה נחסל את כל... איזה גורם יש לנו היום? רוסיה, טוב, לא. לא רציני, עברו אחוז ספקות כזה, מה זה, זה נשמע, אתה מדמיין. אתה חולה מאוד כנראה, כן. ואז אומרים, שככה הייתי מתקלט את הקץ הרצפה, נכון? עכשיו, אם נאורים לקחת חיצים לנקות את הרצפה, ואני יודע שלנקות את הרצפה בחיצים זה לנקות את הרם, המשל המשל פה ברורים. הייתי לוקח את החיצים, סובר אותם, אני לא יודע אם תעשה את זה, נכון? הוא לוקח שלוש, שלוש פעמים, אחת, שתיים, שלוש, ויעמוד. אתה מרגיש את החוסר אונים עם אתה. מה אתה רוצה באחד, שתיים, שלוש, כן, אתה רוצה. כאילו, מה אתה חרם, באמת, זה אדמה, זה לא הגיוני מה שאתה רוצה. זה לא נשיא, זה לא יכול להיות, נכון? אז הוא כועס עליו, למה הוא כועס עליו? כי היית צריך, אפשר לשאול את ההיסטוריה עכשיו. תהיה יותר אמיץ, תהיה יותר נחוש בדעתך, תאמין יותר מה. הוא יואש כבר מיואש. כי הרם שולטים ודשים אותנו, מה נשאר לי? עשרה פרשים, כמה? 50 פרשים. כן, אני חושב שגם השור שהם נעשו כזה באחד, שתיים, שלוש, בקושי. נכון. ונשאר נסיים בסוף ימיו לשנות ההיסטוריה. ואין לי מי לדבר, אין לי לדבר. הכל אחוד ייאוש. הכל אחוד ייאוש. כמה מגישים שהרם הולכים למחוק אותנו לגמרי. איזה תחושה שהסוף קורה. זה מה שקורה. בואו נקרא את בסדר. פסוק כ"ב. יש פה איזה נס קטן שקורה, נדלג עליו, למרות שהוא חשוב. פסוק כ"ב. וחזאל מלך הרם לחץ את ישראל כל ימי יואחז. ויחון השם אותם, וירחמם, ויפן עליהם למען בריתו את אברהם, יצחק ויעקב, ולא אהבה שחיתם, ולא ישליכם מעל פני ועדתם. פסוקים קשים כל כך, כן? זה לא יאמן, נכון? החזה לוחת את ישראל, כל ימי יואחז, כבר דור שלישי. כל ימי יואחז, אתם יודעים שהמצב כל כך... אני בוקר התואר שני בסדר, גם אחר כך נראה את זה. כל כך הגענו לשפל כזה, שתראו מה, ויחון השם אותם, כאילו עוד שנייה, הם חוזרים את ישראל. נכון, זו התחושה. ורק מי השם הוא לא רוצה, כן, וירחמם, ויפן עליהם למען בריתו את אברהם יצחק ויעקב. כשאתה מזכיר זכות אבות, כנראה שכבר קלו כל הפיצים. נכון? הגמרא דנה, מתי נגמרה זכות אבות? כמה דעות בחז"ל. חדות פה, מימי חזאל. כבר השתמשנו, כאילו ניצלנו עד הסוף, כאילו גרענו את התחתית של הקערה הזאת, של קץ זכות אבות. די, גמרנו, כמה אפשר לנצל את אברהם יצחק ויעקב? אתה מגיע אליהם, זה אומר שאין כלום. שכאילו, באמת, כאילו, כבר חוסרנו לגמרי. אה, כי יש את אברהם יצחק ויעקב, אז בסדר, נרחם עליהם. נכון, ולא עבר שחיתם, ולא ישליכם מעל פניו. ביטויים לאמרים, מה כן אפשר לעשות, נכון? ולא עבר שחיתם, ולא השליחה מעל פניו, אבל צריך כאילו להשליך אותם מעל פניו. ולהשחית אותם. טוב, טוב, אז אני לא אשחית אתכם. אני לא אשליך אתכם מעל פניי. זה ביטויים ככה, כל כך, כולם כל כך מצב נואש. מצב כל כך. ממשיכים הלאה. ממשיכים הלאה. אני עובר לפרק י' ד'. ופה אנחנו מגיעים כבר אולי לקצה הגבול. כן, קצה הגבול לתור הרביעי. פסוק כ"ג. שדלנו שוב פה על מלכות יהודה, הנביא כל הזמן קופץ מישראל ליהודה, אנחנו קוראים עכשיו מה שקורה בישראל.
זה הדור האחרון.
הדור הרביעי, כן. בשנת, זה לא האחרון, האחרון זה החמישי, מיני רביעים, אבל מבחינתנו הדור הרביעי, כי פה קורה משהו מאוד משונה. פסוק ג', בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש, מלך יהודה, מלך ירבעם בן יואש, מלך ישראל בשומרון. ירבעם בן יואש, בן אחזיה בן יהוא. בסדר? צריכים להחזיק את זה? ויעש הרע בעיני השם, לא שר מכל חטאות ירבעם בן נבט אשר עשה ישראל. אני רוצה לדלג על פסוק הבא, אני אקרא אותו רק כשאבל תשימו לב אליו. הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת על ים הערבה כבר השם אלוהי ישראל שדיבר וידברו יהודה מהם מתי המדים אשר בקעת החפר. כאן זה מה שאני אומר לפסוק הזה. כבר, כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל. ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים. ויושבים ביד ירבעם בן יואש. אתם שומעים? כאילו דיברנו על זכות אבות לפני כן, אצל יואחז, ועוד משהו, ולא רבה של כך שחיתם, ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד, באפס עצור, באפס עזור, ואין עוזר לישראל, ולא דיבור השם, דיבר השם רוחות בשם ישראל תחת השמיים. איפה הפסוקים האלה לקוחים? הביטוי מלפעמים לקוחים. איפה הם לקוחים? נו, צריך לקפוץ ישר. מלאק? איפה המלאק? נו, זה... תחת השמיים מופיע עשרות פעמים בתנ"ך. ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד, אפס עצוב ואפס עזוב ואין עוזר לישראל. זה מעדד, אי אפשר לא לשכוח. לא, 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 נו. טוב, שוב הבא את לבוא הכל התורה. בסדר? האזינו, בואו נפתח רגע אחד. זה ברור שהנביא פה קורא את פרשת האזינו. כן. טוב, לא נקרא את פרשת האזינו, אבל פרשת האזינו מספרת בדיוק את הסיפור שקראנו עכשיו. הנביא יושב בימי יהורעם בן יואש בן יואחז בן יהוא, ומרגיש, הנה האזינו. מה קורה באזינו? בוא נקרא מהר, בסדר? הוא צריך לקרוא את כל הפרשה, אבל נקרא בדילוגים. מה קורה? עם ישראל מגיע לארץ, וישמע נפירון ואימת, שמעת עבית כסית, ועוזב את ישראל, ואז מה קורה? פסוק י"ט. י"ח. צור ילדך תשי, תשכח. ותשכח אין מכון אליך, וירא השם ואין אנס, מכעס בניו ובנותיו. והוא אומר, אסתיר הפניים מהם, הרם לאחר איתם, אתם לא רוצים אותי? בסדר, אני הולך, נראה, תסתרו לבד. כדורת הפוחות, הם מהבנים לא אמון בהם, הם קנאו לי בנועל, כי עשו לי באבליהם, ואני אקנאם בלועם, לגוי נבל החיסן, כי אש קדחה באפי, ותקע לצעות תחתית, ותאכל ארץ ויבולה, ותאכל מוסדי ערים, אספי עליהם הוראות, חיצה אחר לבם, מזי רעב, לחומי רשת, וקטע מרירי, ושאין בימות אחר של אחבן, זה בדיוק חשובי, שאנחנו עוד נפגוש אותם, ושאין בימות של אחבן, מוכנת זוכה לאפר, מחוץ תשקל חרב, מחדרים אימה, גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש צבע. אני הולך לחסל את כולם, נכון? גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש צבע. אמרתי, אף אי. אני רציתי לחסל אותם למה. אשביט אמנו סליחם. לולי, כעס או יפה גוי. הייתי מחסל אותם, אבל יש איזו בעיה עם החשבון עם הגויים, לא משנה עכשיו. כלומר, גם מצב שבאמת אין זכות תלונה עם ישראל. זה לא קרה בכל ההיסטוריה עד כאן. עד בית יהו. כמי לא צריך לחסר אותם לגמרי. וכל וכל אני מדלג, מדלג, מדלג. עד מתי? עד מתי? נחסר אותם לגמרי? פסוק המדלת, הלא הוא כרמוס עמדי, חתום באוצרותיי, לי נקם ושילם, לעת תמות רגלם, כשתמות רגלם, כשתמוטט רגלם, כי עשו לגמרי, כי קרוב יום עידם וחשת את למו, כי הדין השם עבדו, עמו, ועל עבדם התנחם, כי יראה כי אוזדת יד, ואפס עצור ועזוב. נכון? כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל, וכמעט אף אהן. ואמר אלוהים וכו' וכו', ואז הוא, ואז כל כך מתאר. כלומר, זה ממש המצב של האזינו, אין שום סיבה לשמוע על ישראל, צריך לעשות אותו בגלל. וזה כמעט קורה, כן? אבל לא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השם. כי באמת היה כן צריך למחות, אבל לא דיבר, ואז מגיע ישוע. בסדר? יש לנו פה, אז בואו נסכם את בית יהו. דיברנו על המחת חזאל, מה שאומר אלישע לחזאל, יתקיים כפשוטו ממש. חרם רועצים את ישראל מיהו ויואחז ויואש וירומם. לא שהיה איזה הצלה קטנה שעוד פעמים, גם זה לא עשה אותם כדאי. והעם עושה בגלל מצב שכאילו חיים פה זה התערבות אלוהית כאחרת הכל. לזה כיוון אליהו. כשאמר השם לאליהו, כן, והנמלט בחרב חזאל ימית יהו, והנמלט בחרב יהו ימית אלישע, וישרתים בישראל 7,000, זה המצב של 7,000. לא שאלישע רק בידיים ויהו רק בידיים, אלא יש פה תיאור של תקופה. אלישע, יהו, חזאל, נגיע לכלום, לחיסון של עם ישראל 7,000. זה המצב שאנחנו מדברים עליו עכשיו. ואז קורית הבליעה הגדולה ביותר, ופה אנחנו מגיעים עכשיו לתקופה המרתקת ביותר בעם ישראל, ממש. מרתקת כי חצי תנ"ך מדבר עליה עכשיו. הפלא הגדול. אני חוזר פסוק כ"ז, פסוק מדהים.
רגע, במצב
הקיים כאילו
הנבואה
הזאת גשמת? הנבואה של מה שאולי כאלישע... הנה, אתה רואה? שוב, זה לא שאלישע ויהו הרגו בידיים. כלומר, נגיע למצב שהכל מתחסן. הכל מתערר, הכל מפורק, עם ישראל, עוד שנייה מושמד. ובלי, רק בזכות אברהם יצחק ויעקב, ופרשת האזינו, רחבנו להם ולא חיסר אותם לגמרי. בסדר? אבל אז קורה משהו מאוד מעניין. אז הוא כזה, ולא דיבר השם ללכות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. השם הושיע את ישראל ביד ירובעם בן יואש. מה זה ויושיעם ביד ירובעם בן יואש? אפשר להבין, כמו שהשם פנה לתפילת יואחז. כן, ואיכה יואחז בפני השם, נו, בסדר, הוא הביא איזה מושיע שאיתם צריך לנשום. לא, אבל לא על זה מדובר. מה זה ויושיעם ביד ירובעם בן יואש? אנחנו עוסקים אחורה. פסוק כ"ד. פסוק כ"ג, נתחיל מהתחלה שוב.
ופה הפלא הגדול.
בשנת 15 שנה עלה מציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל. בשומרון 41 שנה. ויעש הרע בעיני השם. לא שם מכל חטאות ירובעם בן נבט, אשר החטיא את ישראל, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. כדבר השם אלוהי ישראל שדיבר בין עבדו, יונה בן אמיתי ונביא השם לקראת החטא. ירובעם בן יואש משיב את גבול ישראל, איפה? מלבו חמת עד ים הערבה. אתם יודעים איפה זה לבו חמת? מי מלך מלבו חמת? אתם יודעים איפה זה לבו חמת, כן? אין לנו את המפה פה עכשיו מול העיניים.
כן,
אני אראה לך. בבקשה, ינקו. רואים את הרפא? הרפא פה זה מלכות יהודה ומלכות ישראל. קצת ירובעם. כן, יהודה לבו חמת, זה קצה לבנון. הוא השאיר גבול ישראל לבו חמת, מי מלך בלבו חמת? שלמה המלך, נכון? אתם רוצים את הפסוק במלאכים? רגע אחד, אני אקריא לכם. מגיע עד לשם. איפה זה מופיע? טוב, אני צריך למצוא את זה פה. כלומר, ירובעם, מה זה כראש עיריית ישראל? אם הוא מתפשט צפון עד כדי כך, צפון מזרחה, מה זה אומר? שמלכות ארם נעלמת. מלכות ארם נעלמת. הרי שם יושבת ארם. זה בדיוק המקום השליטה של ארם. אז כשירובעם בן יואש משיב את גבול ישראל, הוא בעצם כובש את כל האימפריה הארמית, הוא מרחיב את גבול הממלכה כמו שהייתה בימי שלמה. מדהים, בבת אחת. ויושיעם ביד ירובעם בן יואש, זה להשיב את כל הממלכה חזרה. עכשיו, למה זה מפתיע? כי מי זה ירובעם בן יואש? קראנו מזה. והיה שרה בעיני השם, לא שם מכל החטאות ירובעם בן נבט, אשר החטיא את ישראל. לא רוצה די גדול. נכון? ודווקא בידיו מגיעה ישועה כזאת, מה זה ישועה? ישועה שמחזירה אותנו 300 שנה אחורה. לתקופת הזוהר הכי גדולה של עם ישראל. פתאום אין הרם, ואין מלחמות, ויש שקט, ורווחה, והכל נהדר. בבת אחת, לא יודע אם זה בבת אחת, אולי היה כמה שנים, אבל לאורך כל התקופה ארוכה. מי יהיו שאנחנו הולכים ומתכווצים תחת ידי הרם, פתאום בבת אחת, טרח, ישועה אדירה כזאת. פלא, מה קורה כאן? מה זה ישועה פתאום? איך מגיעה? ויורם בן יואש? מה מיוחד בו? טוב, סוף סוף הגענו לתקופה המשמעותית ביותר בהיסטוריה. בשביל להבין את זה, תראה, הרבה זמן אנחנו נתחיל לפחות. אז הנביא אומר לנו מה המשמעות של הישועה הזאת. פסוק כ"ו, פסוק כ"ה, הוא יושיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כי דבר השם אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא השם מגת החפר. אנחנו עוסקים ביונה בן אמיתי המוכר, זה יונה שלנו, נכון? אז אנחנו רוצים להסביר, יונה בליבה על כך שירובעם בן יואש יחזיר את גבול ישראל לבאר והאדר שהיה בתקופת שלמה. איפה יונה ניבא את זה? איפה הוא אמר את זה? זה לא כתוב כאן מפורש. ניבא, לא צריך לחפש את המקום הזה, אבל זה כנראה מאוד קשור בספר יונה. בסדר? וכדי להבין מה שקורה כאן עכשיו בתקופה הזאת, המפתיעה הזאת, המהפכים, תקופת המהפכים הזאת, צריך ללמוד את ספר יונה. מה נעשה? לא נראה את כל ספר יונה, נלמד רק פסקה אחת מתוך כל הספר. בסדר? נראה שאירענו פעם יונה, נכון? לא מעניין יונה? בעבר? בעבר הרחוק. טוב, תשלימו את זה, איתך, זה מוקלט איפשהו. אני רוצה לדבר על נקודה אחת ביונה. באמת צריך לראות כל הספר עכשיו. כשתראו, עכשיו מגיעים לתעשר. נפגוש פה עכשיו לפחות איזה 5-6 נביאים מתעשר. שנופלים פתאום בתקופה המדהימה הזאת כאן, של בית יהוא. נתחיל עם יונה. טוב, יש לנו 5 דקות, זה ממש בקיצור. אני רוצה לדבר על אירוע אחד בתקופת יונה. בואו נתחיל את הספר. תשאירו אל יונה ותעשר. כמה פסוקים מהספר. ממש שולף. אירוע, זה ממש לא בסדר, כן? יונה ממש נכנס עליי. כי צריך לקרוא את כל הספר, הוא מלאך אחד שלם. אבל אני ממש שולף אירוע אחד בתוך כל הספר, כדי לקחת משם מה שקשור אליו. אז בואו נקרא את ההתחלה של הספר. ויהי דבר השם אל יונה ממנית אמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניו. לך תחזיר את נינווה בתשובה. טוב, אמר לך ההיסטוריה של יונה, וזה מתקשר אלינו, נדבר פעם אחרת. אבל יונה לא רוצה להחזיר את נינווה בתשובה. פשוט מאוד. ויקום יונה לברוח תרשיש לפני השם, וירד יפו, ונמצא אונייה בתרשיש, ותן שכרה וירד על רוח תרשיש לפני השם. הוא בורח מהשם. אני חושב שזה קצת בקיצור, זה לא טוב, כי אני צריך להתארז לנו שנה בשביל ההתחלה. יונה בורח משהו. שם הוא הולך לתרשיש, הולך לנינווה, כלומר הולך מזרחה, יונה עושה בדיוק הפוך, הולך מערב, לים תיכון, לים סוף, ליפו, לים תיכון, ובורח מטעם שם. תרשיש, בורח מהשם. נו, אפשר לבורח מהשם? מה יונה חשב?
בעצם הארץ,
לא יקבל נבואה. זה הפירוש הפשוט, נכון? אני אברח מהם הארץ, אני לא אקבל נבואה. כאילו, יש לו מוגבל, יש לו ככה, הוא חסום. עד גבולות ישראל, אם הוא אברח מהארץ, אז הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח את היד לשם. כן, משחק שמיים שמעת, וזה לא, לא מכיר את הפסוקים. כאילו, הקדוש ברוך הוא מוגבל, כי אני אברח בארץ ישראל. אם אני אברח מערבה, אז הוא לא יכול לתפוס אותי. ופתאום קורית הפתעה. והשם מטיל רוח גדולה על הים. והיא שר גדול בים, והאונייה חשבה להישבר. הפתעה, הקדוש ברוך הוא הצליח לתפוס את יונה, גם מחוץ לגבולות ארץ ישראל. אז מה, זה הפתעה? האם עכשיו יונה, שצריך לברוח, להתחמק מהנבואה, מה הוא חושב שהוא ברח משהו? מה הוא חושב? זה נושא רחב. ברור שיודע שהקדוש ברוך הוא יכול לתפוס אותו בכל מקום. מה זה? זאת אומרת, יונה ידע שהוא עושה משהו חמור, עושה משהו לתפוס אותו. צריך להבין, אתה מעשה עושה יונה. יש מעשה יותר חמור מזה. הקדוש ברוך הוא הולך לנביא. הוא אומר לו, תקשיב, זה המשימה שלך. הקדוש ברוך הוא מצווה מכל אחד מאיתנו משהו, יש לו תרי"ג מצוות. אבל נביא הוא השליח של הקדוש ברוך הוא. איתו הוא פועל בעונה. אז השם אומר ליונה, לך לנביא, יש לך משימה עכשיו. מה אומר יונה? מסתכל על הקדוש ברוך הוא בעיניים ואומר לו, לא, שר הפקודה. בצורה הכי נוראה, שנביא יסרב פקודה, הוא בורח ליפו, בורח לים. הקדוש ברוך הוא אומר, הלך, ואני אומר, לא. אתם מבינים דבר כזה? שנביא אומר לקדוש ברוך הוא, לא, אני לא, אי אפשר לדעת חטא יותר חמור משהו זה. מסכים איתי? כולנו חוטאים קצת, בסדר, מדי פעם. אבל אתה שקדוש ברוך הוא היה אומר, היה מתגלה אלו ואומר לנו, תפסיקו לדבר לשון הרע, כולנו מסכנים לדבר לשון הרע. אבל אנחנו נופלים בזה מדי פעם. הקדוש ברוך הוא מתגרה לנביא, אומר לו בפורש, הוא נביא, לא בסתם בן אדם. לך, ואני אומר לו, לא רוצה. יש משהו יותר נורא מזה, הכובש נבואתו חייב מיתה. ברור לי יונה, שעושה פה משהו איום ונורא. משהו שאי אפשר למחול. משהו ש... זה כבר זה ברור לי יונה, שכשהוא יורד של הים, מתישהו, הקדוש ברוך הוא יתפוס אותו. מתישהו יבוא עונש. מה, אבל השם מוגבל? הוא לא יכול להגיד. זה ברור שמתי שהוא יחטוף. עכשיו שמגיע הסערה, יונה לא מתפלא. ויהיו המלאכים, ויזכוי של אלוהיו, ויתנו את הכלים אשר באונייה לים, להקל מעליהם, ויונה ירד אל קטעי הספינה, ויש כאן בעיר אדם. איך הוא נרדם בכזה סערה? קומים, כאילו זה הנה, זה ברור, תפס אותי. טוב. אבל ברור ליונה, שהוא הולך למות עוד שני. מה? מה אתה עושה את זה? הוא ברח, הוא לא רצה למות. אבל הוא יודע שזה מה שהוא יגיד. הוא חייב לראה שזה יקרה בתרשיש. אתה יודע לך מה למות בתרשיש, אני יודע מה. הנה זה הגיע אליו, דקה אחרי שהוא ירד לים. פשוט תפס אותו. שערה הבאה, חזם את הערים את זה, כן? שמסביבי לכל הים היה שקט, רק ברק הראש של האונייה של יונה היה שערה. זאת אומרת, רוצים להדגיש, זה מאוד ברור. מאוד מאוד ברור מה קורה עכשיו. זה לא במקרה, זה רוח שערה, בוא נצא מנעד שנגיע את השיש. יונה מבין את העניין, אז הוא הולך לשאול. מה יש לעשות? זהו, זה שהוא תפס אותי. וקרב אליו הרחובה, טוב, לא מספיק, שרק כל ספר יונה. יונה יודע שהוא הולך למות, ואין ברירה. אומרים לאנשים, אחרי שהם מראיינים אותו, מה קורה לך? תחשבו, זה אני. זה או אני, או כולכם. זרקו אותי לים. אין ברירה, כי זהו. או שתזרקו אותי לים, או שכולם נבד. והמלאכים נסים לחתור, מה פתאום? בואו לקראת הפסוקים האחרונים, פסוק י"ב. ויאמר אליהם, שאו נבטלו מן הים, וישתוק הים עליכם. כי יודע אני, כי בשביל השערה רבועה זה עליכם. ואיך תורא בשביל השביל הבשה, ולא יכול, והוא קיים לך מסויר עליהם. ויקראו לשביל, אמרו, אנא השם, אנא נבנה בנפש איש הזה. ואתה תתן לנו אדם לקי, כתב שם כאשר חפץ לעשית. מה נעשה? ויסו את יונה, ויתיעו לו ליד, והיה עוד ים מזהב. מה שאני רוצה קצת, טוב, אנחנו נספיק עכשיו, נמשיך את זה פעם הבאה. כולנו מכירים את הסיפור, טוב, אם אני לא רוצה יותר מדי עכשיו לפתוח פה מעגלים. יונה, טוב, בוא ניקח כמה פסוקים. יונה בים, כתוב פרק ב' פסוק א', הימן השם מידה גדול לבלוע את יונה, ויהי יונה מהדגה שלושה ימים ושלושה ימים. אז יונה נזרק לים, והדג בולע אותו, ומתוך הבטן של הדג שלושה ימים ושלושה ימים, ואז כתוב ככה, ויתפלל יונה אל השם אלוהיו ממעי הדגה. יונה מתפלל ממעי הדגה. אני אשאל פה שאלה, שיעורי בית בשבילכם ושיש לי פה באהבה. תקראו, כן, מה נכתוב מחבר? תקרא את תפילת יונה, במורה בבית ספר. תקראו את תפילה של יונה ותגידו לי, מה מפתיע בתפילה של יונה? זה פרק שבדרך כלל עושים אליו, כי כשקוראים את יונה ביום כיפור, גם ככה קוראים את יונה במנחה, סוף מנחה לפני יונה, כולם מותשים. אם לא נרדמת בקריאת התורה, אתה ישר ידע בספר יונה, וזה גם החלק המחלך, פחות מעניין של יונה, כי פה סיפורים. תפילה של יונה, כאילו ממש אידיאלי לרדם שם, זה פרק שאף אחד לא מכיר אותו. תקראו את פרק ב' תפילת יונה במי הדג, מה יפה ליונה ומה, למה זה סיפור מוזר לנו התפילה הזאת? מה הוא רוצה בתפילה, מה הוא רוצה לבטא בתפילה הזאת? טוב, אני פה נמשיך פעם הבאה, נראה מה המשמעות של התפילה של יונה, איך כל זה קשור אלינו בסיפור ההיסטורי שלנו. בסדר.